כל חי אונליין 93fm.co.il חדשות כל חי השעה 12
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. כלי תקשורת שונים חשפו הערב הקלטות מעדותו של עד המדינה ניר חפץ, שתיארו בין היתר את התנהלותה של רעיית ראש הממשלה הגברת שרה נתניהו במעון ראש הממשלה, על רקע הגשת כתב אישום נגדה בסוף השבוע שעבר בפרשת המעונות. מטעמו של ראש הממשלה נתניהו נמסר בתגובה, עוד לא שמענו גיבוב כזה של רכילות שקרית שאין לה שום קשר לאמת. כוחות הביטחון חסמו את היציאות מהכפר בית פג'ר בגוש עציון במטרה לאתר את המחבלים שביצעו הערב ירי מרכב חולף לעבר השער האחורי של היישוב מגדל עוז בגוש עציון. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק, ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. הרב הראשי לישראל הגאון הרב יצחק יוסף שוחח עם חבר הכנסת יצחק הרצוג וברך אותו על שנבחר היום רשמית לתפקיד יושב ראש הסוכנות היהודית החדש. הגאון הרב יוסף ברך את חבר הכנסת הרצוג שימשיך לפעול בדרך אבותיו הרבנים למען העם היהודי וישמור עליו מהתבוללות. מנגד, השרה רגב מהליכוד מתחה ביקורת על דברי הרצוג שאמר בנאום קבלת התפקיד לחבר הנאמנים של הסוכנות כי נגרם נזק נוראי ליחסי ישראל עם יהדות התפוצות, כשהוא מאשים בכך במרומז את ההנהגה הנוכחית. לדברי השרה רגב, הרצוג עוד לא נכנס לתפקיד וכבר מחלק ציונים לשרי הממשלה. השרה רגב הציע להרצוג שילמד את תפקידו בטרם הוא מחלק ביקורת כדבריה. למוקד איחוד הצלה התקבלה ערב קריאה על גבר ואישה שנפגעו מסוס ועגלה במהלך רכיבת שטח סמוך לרחוב ריבל בבית שמש. מתנדבי רפואת החירום של איחוד הצלה סניף בית שמש העניקו טיפול רפואי ראשוני לגבר כבן ה-50 שנפצע באורח בינוני ולאישה כבת 35 שנפצע באורח קל עד בינוני. נסיבות המקרה בבדיקה. נשיא טורקיה המכהן ארדואן זכה הערב פעם נוספת בתפקיד, אך האופוזיציה הטורקית מיהרה להביע מחאה על תוצאות הבחירות בטענה לזיופים ודרשה את עריכתן מחדש. בתגובה הודיע הנשיא הטורקי הנבחר ארדואן כי הוא מקווה שיריביו לא יפגעו בדמוקרטיה כדי להסתיר את כישלונם. גם יושב ראש הקהילה היהודית בטורקיה יצחק איברהים זאדה ברך הערב את הנשיא ארדואן על ניצחונו בבחירות. התחזית מיד.
בחסות נועם אחד, בר המים המהודר והבטיחותי לשימוש בשבת במים הקרים והחמים בחשות בדץ מהדרין הרב רובי.
הלילה ומחר מעונן חלקית עד נאה וצפויה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות החזויות למחר בירושלים ובבני ברק והמרכז עד 29 מעלות, בשפלה עד 30 ובצפון הנגב עד 31 מעלות מחר בצהריים.
בחסות נועם אחד, בר המים המהודר והבטיחותי לשימוש בשבת במים הקרים והחמים בחשות בדץ מהדרין הרב רובי.
אלה זמני ההלכה למחר. עלות השחר ב-4:22, הנצח חמה ב-5:35, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:08, שקיעת החמה ב-7:53, הדף היומי בתלמוד הבבלי, זבחים דף עין ב' והדף היומי בתלמוד הירושלמי, עבודה זרה דף למד. התהילים היומי למחר, פרק י' ד'. עד כאן חדשות כל חי להיום, אם ירצה השם נשוב ונשדר מהדורת חדשות נוספת מחר ב-7 בבוקר. נלך בלכם המשך ההזנה נעימה לכל חי, ולילה טוב ושקט.
כל חי תמיד משדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי
כל חי כל חי תמיד איתי. ידיד נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן שלמה פולק וזאב סגל, המביאים את קולות השידור עליכם. הוא הגיע אליי בעקבות פנייה של בנותיו הבוגרות. הן ביקשו שאשוחח איתו. אין קבוצה של בנות צפופות בגילאי 21, 20, 19, 18 ועוד. הוא אברך בגיל ה-40 המאוחרות, ולבנותיו קשה מאוד לחיות איתו בבית. הן ביקשו ממני לגשר בין האב לבינן. אברך עדין השוקד על תלמודו, אך ממש לא מסתדר עם בנותיו ובני ביתו. בבית נוצרו חיכוכים רבים ונוצר מצב שלא נעים לחיות בבית. לאחר ששוחחתי איתו כשעה, התמונה התבהרה. האיש לא מכיר מציאות של טוב, הכל רע. בכל דבר הוא ימצא את הדבר הרע שבדבר. אין בעולם דבר שהוא ימצא בו משהו טוב. זה נשמע לכם ישר והפוך, אז בואו תשמעו איך זה נראה ביום יום. אם מדובר במכונת כביסה של חברה נחשבת, ומפה את פרסום לא אומר חברות נחשבות, אז הוא ימצא שאומנם המכונה היא גרמנית וטובה ומרזיקה שנים, אבל היא לא חסכונית במים ובחשמל. ואם מדובר על דרשה שהרב נתן בבית הכנסת, אז הוא ימצא שהדרשה הייתה ארוכה מדי, קצרה מדי, לא מספיק למדנית. ואם מדובר במבחן שהבת הביאה הביתה או בעבודת גמר שעשתה, אז הוא תמיד התרכז בחמשת האחוזים שהיא לא קיבלה, כי היא קיבלה רק 95, אז איפה עוד 5%? ואם היא תקבל 100, אז הוא יתמקד בכתב הלא ברור, או בהתנסחות הלא מדויקת. תמיד יהיה לו משהו. בקיצור, אדם בלתי נסבל. אין טוב בעולם שלו, הכל רע. כל הזמן ביקורת. זה הגיע למצב שכל זמן שהוא בבית יש הערות על כל מה שזז. אוכל, ניקיון, סדר, קניות, כל דבר. תקנה שקדם רק של אוסם, למה קנית אוסם זה יקר. תקנה את השני, אז השני אין לו את הטעם של אוסם. כל דבר הוא ימצא מה לא טוב. אליי הם פנו, אחרי שהחתן הראשון מסרב להגיע לשבתות. כי הוא לא יכול לסבול את מה שקורה שם בבית. הוא פשוט לא רוצה להכניס את עצמו למקום שבו הוא יספוג ביקורת על כל מה שיעשה. אם הוא יקום ויתפלל בנץ, תהיה הערה מדוע הוא לא הולך להתפלל למשבר. ואם הוא יקום להתפלל למשבר, תהיה ביקורת למה הוא לא יושב לידו. בקיצור, איש שלא ניתן להיות לידו מבלי לחטוף ביקורת צולבת. בנותיו שלא מסוגלות יותר לחיות באווירה הזאת, וגם חוששות מהשידוחים, שהרי גם בבית הכנסת ובכולל כולם יודעים שהוא מבקר המדינה, ושעל כל דבר יש לו מה להעיר. הם ביקשו את הצעתי. כיצד ניתן לרסן את הביקורת ההורסת שלו? היום מאזינים יקרים, אני אשתף אתכם במה עשיתי איתו, אך בעיקר ננסה להבין מה ההבדל בין ביקורת בונה לביקורת הורסת. ואם לכם המאזינים יש מה לומר בנושא, לחווה דעה, לשאול שאלה, להתייעץ, להגיד איך אתם מתמודדתם או מתמודדים עם בן זוג, אב, הורים, מורים, חברים לעבודה, חברים לכולל, בוסים, שהם לקחו על עצמם את תפקיד מבקר המדינה, ויש לכם מעיצה טובה, אנא שתפו אותנו ב-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039 וכך אתם תעלו לשידור. אני רואה שטלפונים מתחילים כבר לזרום. אם אתם רוצים לכתוב לנו, אתם מוזמנים לעשות את זה באתר של רדיו קול חי, יש שם 93.fm.co.il, יש שם חלונית כזאת, הודעה לשידור, ושם אתם כותבים את ההודעות שלכם, אנחנו קוראים אותם ונשתדל לענות, אבל תמיד עדיף לדבר איתנו כדי שיהיה ברור מה אנחנו רוצים, ואם אתם רוצים להשתמש במכשיר הפקסימילי הישן והאינו חביב כבר, אז 03-616-4477, אבל אנחנו מעדיפים לדבר איתכם ב-039-039-039, ואנחנו מיד אחרי שנשוב מן הפרסומות ומהאתנחתא המוזיקלית, או מהאתנחתא המוזיקלית והפרסומות, אנחנו נתחיל לקבל אתכם מהמאזינים, אתם יכולים להתחיל להתקשר, ועד שאנחנו נצא לאותה אתנחתא מוזיקלית, אני רוצה לדבר בשני מילים על ההבדלים בין ביקורת הורסת לביקורת בונה, או יותר נכון בשפתי, ביקורת בונה וביקורת הורסת. את הפילר אני אשמח אם תוריד, את טכנאינו היקר, ובוא ניכנס ככה קצת לנושא. מיסטר סגל, בוא תוריד לי את הפילר, תודה, מצוין, יופי, שקט הסתרר על הקו. מישהו אמר פעם בבדיחה ששאלו אותו מה זה ביקורת בונה ומה זה ביקורת הורסת, אז הוא אמר שביקורת בונה זה כשאני אומר את זה לחברי, וביקורת הורסת זה כשחברי אומר את זה לי. אז זה כמובן טוב בשביל הבדיחה, אבל בוא ננסה רגע להבין בכלל מהי ביקורת. ביקורת, אני משווה אותה למציל העומד על סוכת המציל למעלה ורואה את כל מה שעושים האנשים למטה, והוא יכול לראות מהעמדה שלו ומהזווית שבה הוא עומד, והזווית היא גם הזווית, המרחק, הגובה, הוא יכול לראות שאותו אדם שחצה את השובר גלים מסכן את עצמו, וכשהוא קורא לו, הוא למעשה מבקר את מעשיו. כשאנחנו עומדים מן הצד ומבקרים מישהו, או מנסים למשב לו פעולה שהוא עשה, אנחנו למעשה מבקרים אותו. עכשיו, ביקורת יכולה להיות ביקורת שהמבוקר יחליט שהוא נבנה ממנה, או שהביקורת היא ביקורת שתהרוס את מקבל הביקורת. אז במה זה תלוי? ישנם כמובן הרבה הבדלים, ואנחנו נעמוד ככה במהלך התוכנית, כי יש לנו הרבה מאזינים והרבה טלפונים, אני כבר רואה. אנחנו נעמוד על כמה דברים. הדבר הראשון שאני ארצה לציין, זה את העמדה של המבקר. עמדה של המבקר זה אומר, מאיזה מקום אתה אומר את מה שאתה אומר? האם אתה מציל שיש לך תפקיד? האם מישהו קרא אותך לבקר? או שאתה נמצא שם מן הצד בלא תפקיד, ואתה אומר את דבריך בלי שאף אחד יזמין אותך? ביקורת שהיא בונה, היא ביקורת שמובילה להתייעלות, לשיפור, לצמיחה. היא בדרך כלל מצביעה על מה שלא עובד, אבל מתוך מחשבה או תפיסה שיש דרך יותר טובה או עדיפה על המצב הקיים. הביקורת ההורסת היא בדרך כלל ביקורת שאנחנו נראה שהיא ביקורת שמורידה את המוטיבציה, מקצצת כנפיים, גורמת לתחושה של אכזבה, כישלון, חוסר ערך עצמי, אשמה, כעס, חוסר אונים. היא מובילה לפסימיות, היא מובילה לחוסר אמונה ביכולת שלי המבוקר לשנות את המצב. הביקורת הבונה היא מעוררת תקווה, היא נותנת בי את האמונה שאני יכול לשנות ולעשות את זה יותר טוב, ולכן היא בונה אצלי את הרצון לעשות את הדבר שהוא יותר טוב. הביקורת, אני רואה שיש הרבה טלפונים שלו עם מי, אז אנחנו נצטרך ככה לבדוק מבחינת מאזינים מה אנחנו, את מי נעלה ואת מי לא. הביקורת ההורסת מתמקדת בדרך כלל בתוצאה, בעובדות, תכלס, בשטח, זה לא עובד, לא הצלחת. הביקורת בכלל לא נכנסת ובודקת למה הדבר לא הצליח, או כמה אחוז מתוך הסך הכללי לא הצליח. זאת אומרת, בוא נאמר ש... ניקח את הדוגמה הכי פשוטה להבנה. ילד חוזר עם מבחן שבו הוא קיבל 70. אותו אב מבקר אומר לו, לא הצלחת במבחן. זאת ביקורת הורסת. כי הביקורת לא רואה את ה-70% של ההצלחה, היא רואה את ה-30% של החוסר הצלחה, ומתייחסת לכל המבחן כמכלול אחד, ולילד שעשה אותו כמכלול אחד, לא הצלחת. הביקורת הבונה מתייחסת יותר לכל המבחן, היא רואה את ה-70%. היא יודעת לבוא ולהגיד, וואו, איזה יופי, אני את השבע תשובות מלאות, בוא נחשוב למה נכשלת רק בשלוש תשובות. הביקורת הבונה רואה את המכלול, היא רואה את ההצלחה, היא רואה את הבן אדם. בביקורת ההרסנית יש איזה אלמנט של שיפוט. אתה לא בסדר. המילים הרווחות בתוך הביקורת הזה זה אתה לא בסדר. מתייחסים אליך כאל אדם שהוא לא בסדר, ולא מתייחסים למציאות שאתה 100%, במבחן הזה אתה הצלחת פחות. אז ביקורת שהיא בונה, היא ביקורת שגם יודעת לראות את החלק הטוב וגם את החלקים הפחות טובים, אבל היא בעיקר יודעת לבחון את החלקים הלא טובים, לא בהקשר של הבן אדם, אלא בהקשר של הכישלון המקומי, והיא שואפת ומחפשת דרכים ואפשרויות איך אפשר לשנות את המצב לטובה, ולכן היא בונה. ישנם כמובן עוד הבדלים מאוד מאוד ברורים, כמו שכבר הזכרתי, שהביקורת ההורסית היא נורא כוללנית, היא נורא מדברת על הבן אדם ועל כל הכישלון, כל... זה גרוע, זה לא בסדר, זה לא שווה, זה על הפנים, או כל מיני כאלה ביטויים, בזמן שהביקורת החיובית רואה את המכלול ומדברת על רק על הקטע הקטן שהוא לא בסדר. אז אנחנו מאזינים יקרים אחרי שפתחנו בנושא הזה, ושהמאזינים נמצאים כבר ככה ממתינים על הקו, מי שעדיין רוצה לעלות 039-039-039, אנחנו נשמח לשמוע איך אתם מבינים וחוויתם את חייכם, אם ביקרו אתכם בביקורת בונה או בביקורת הורסת, ובעיקר אנחנו ננסה להשקיע איתכם מאזינים את המאמצים להבין, אז מה עושים מי שגדל בתוך אווירה כזאת, אבל זה נעשה כמובן אחרי התנחת המוזיקלית ופרסומות, ובינתיים שלמי פה לקונה לשיחות שלכם ב-039-039-039, התנחת המוזיקלית, פרסומות, ומיד נשוב.
תכלס, הגיע הזמן לדבר גלויות. בינינו, אתה מנסה לברוח, לא לראות. תכלס, הגיע הזמן להוריד כפפות. תהיה אתה, תלמד מטעויות. תכלס סובב את הראש של המראה, בינינו אתה לא נראה כל כך נורא. תכלס זה כל מה שאתה צריך עכשיו, להיות אתה, ליישר קצת את הגב. וכל מה שאתה עושה רק תחשוב על מחר, וכל מה שכולם אמרו בינתיים עבר. וכל מה שאתה מרגיש לא זה לא מיותר, כי בתכלס זה אתה שנשאר. וכל מה שאתה עושה רק תחשוב על מחר, וכל מה שכולם אמרו בינתיים עבר. ולא חשוב מה שעושים כולם, רק אותך אל תשכח, כי בתכלס לאן כבר תברח. כי בתכלס לאן כבר תברח. כי בתכלס לאן כבר תברח. תכלס בוא נשים את הכל על השולחן, בינינו אתה רוצה ולא כל כך מוכן. תכלס לא יזיק לך קצת לוותר, תהיה אתה לא מישהו אחר. תכלס הוא מסובב אותך הרבה שנים, בינינו הוא לא חבר ומעמיד פנים. תכלס אין חיה שקוראים לה בחינם, תהיה אתה תכבוש את העולם. וכל מה שאתה עושה רק תחשוב על מחר, וכל מה שכולם אמרו בינתיים עבר. וכל מה שאתה מרגיש לא זה לא מיותר, כי בתכלס זה אתה שנשאר. וכל מה שאתה עושה רק תחשוב על מחר, וכל מה שכולם אמרו בינתיים עבר. ולא חשוב מה שעושים כולם, רק אותך אל תשכח, כי בתכלס לאן כבר תברח. כי בתכלס לאן כבר תברח. כי בתכלס לאן כבר תברח. חשוב מה שעושים כולם, רק אותך אל תשכח, כי בתכלס לאן כבר תברח. כי בתכלס האמת לא תברח. כי בתכלס האמת לא תברח. כי בתכלס האמת.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק. מנהרת הזמן, המשחק שיקח אתכם הכי רחוק שאפשר. להשתתפות כמתמודדים באולפן וזכייה בפרסים יקרי ערך, השאירו את פרטיכם בתיבה הקולית שמספרה 039-039-039-039 שלוחה 6, או שילחו מייל לכתובת yael@93fm.co.il. מנהרת הזמן, בערב חי עם אריאל ברמן, יום רביעי בתשע בערב, כאן בכל חי. ההרשמה עבור משתתפים המגיעים לאולפן בלבד. 5 4 3 2 1. תם עידן הקורקום באבקה, העולם עובר לג'ל. הכירו את קורקומין ליקוויד ג'ל של סופרב עם הרכב הפטנט BCM95 לספיגה יעילה ומשופרת, פטנט המגובה ב-33 מחקרים. קורקומין ליקוויד ג'ל של סופרב פועל במהירות הג'ל בחשרות בדת צעידה החרדית, ניתן להשיג ברשתות הפרמה, בבתי המרקחת ובתי הטבע. הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית. דיגיקל, דיגיקל, ירושלמי מתחדשים בדיגיטל. דיגיקל. תגיד, איך אתה משלם ארנונה?
דיגי קל.
חנייה, רישוי בנייה, רישוי עסקים.
אחי, דיגי קל. כל שירותי עיריית ירושלים. בקלות ובנוחות באפליקציה ובאתר.
דיגי קל, דיגי קל. ירושלמי מתחדשים בדיגיטל.
דיגי קל.
הוא טעים כמו פרי, הוא מרענן כמו מים, הוא מכיל 19 קלוריות בלבד, הוא בדיוק מה שאתם צריכים כדי להתרענן. פריגת ללול, המשקה החדש של פריגת שכולם מברכים עליו. חפשו אותו למדפים ברשתות המזון.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שלום לכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו בנושא של ביקורת בונה מול ביקורת הורסת והרסנית שהורסת כל חלקה טובה. הטלפון שלנו למאזינים זה 039-039-039. אם אתם רוצים לשתף אותנו בחיים תחת אדם מבקר, או שאתם ביקורתיים ואתם רוצים להיגמל מן הביקורת, ואתם רוצים לספר לנו איך אתם מתמודדים או התמודדתם עם העניין הזה של בן זוג שמבקר, הורים שמבקרים, בוס שמבקר, ילדים ביקורתיים, אתם מוזמנים לשתף אותנו, כי הביקורת, כפי שאני אומר, יכולה לבנות את האדם ויכולה להרוס את האדם. אנחנו נגיד לילה טוב למאזין הראשון. הלו, יש לנו מאזין על הקו? הלו, כן, שומעים אותך אדוני, רק תדבר בבקשה ונשמע מה בפיך. כן, שומעים אותך, רק תדבר, שומעים אותך, בהחלט.
כן, שלום וברכה. בדיוק כמו שאמרתי, תודה רבה על התוכנית. רציתי לשאול את הרב, קודם כל, שתי דברים. קודם כל, כמו שאמרנו, איך אפשר להיגמל מזה, ודבר שני, איך אפשר לטפל בזה.
אתה מדבר מהצד המבוקר או מהצד המבקר? בוא תשתף אותנו קצת, כי אתה יודע. מהצד המבוקר. כשמי הצד המבקר?
בן הזוג.
בת הזוג. תשמע. אני אומר זאת כך. אתה צריך לפתוח עם בת הזוג שלך בנושא בצורה מאוד 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 פתוחה, ולהגיד לכך ממש במילים האלה, תראה, אני צריך את עכשיו וחצי על קפה, כי יש לי איזשהו נושא שהוא מאוד מאוד חשוב לי, ואני רוצה להיות גלוי איתך. הנושא הוא נושא שנדבר עליו באיזשהו מקום ככה באוויר הפתוח, יכול להיות בחוף הים, יכול להיות באיזשהו מקום שמשרה אווירה טובה. ותגיד לה שאתה הולך לדבר על הדברים ממקום חיובי, ממקום שרוצה לבנות ולא חלילה להעיר ולהרוס. והנושא הוא הביקורת. ואז תגיד לה כך. רק שנייה, זה לא חשוב מאיפה זה בא. ואז תגיד לה כך, תשמעי, הרי כשאת אומרת לי משהו מסוים, כשאת אומרת לי ביקורת, שאת מבקרת, ממשבת, מתייחסת, מגיבה לדברים שאני אומר / עושה, יש לך מטרה, סליחה, יש לך מטרה בזה. אני מבין שהמטרה שלך היא באמת לשפר את הדברים. אז בוא נבדוק אם מה שאת אומרת ובצורה שאת אומרת גורם לי למבוקר לרצות לשפר או לא לרצות לשפר. עכשיו, מאחר ואני בטוח שאת רוצה שזה יגרום, שהדברים שלך יגרמו לשיפור או לשינוי, אז בוא נבדוק אם את מגיעה לתוצאה או לא. זה המבחן הכי פשוט. אם את מגיעה לתוצאה ואחרי שאת אומרת לי משהו את מצליחה לגייס אותי לשנות ולעשות את הדברים אחרת, סימן שהביקורת נאמרת בצורה נכונה ויעילה. ואם חלילה הביקורת היא כבר עוברת לליד האוזן ואני כבר לא מתייחס אליה, כי היא נאמרת בצורה שפוסלת את כל מה שעשיתי, מתייחסת אליי כאדם רע, כאדם לא שווה, ואני אתן דוגמה, או אולי אתה תיתן את הדוגמה איך אתה מבוקר, ועל הדוגמה הזאת אנחנו ככה ניתן יותר את את ההסבר.
תגיד, לפעמים ביקורת יכולה להכריח, כאילו, בשלב זה יהיה הכרחה, אבל פעם הבאה זה יקום לעוד הכרחה.
בוא תיתן לי דוגמה על מה אתה מבוקר.
למשל, לקחת אותה לעבודה.
כן.
כל יום, למה לאט, או למה מהר, או תלתם לב, או כל מיני דברים ש... רגילים, סטנדרטים, פרוביקרים, לא דברים מוזרים.
כלומר, למה אתה נוהג מהר, למה אתה נוהג לאט, או דברים בסגנון?
לאט ומהר, אז לאט. ואם... למה אתה לא מסתכל, אתה מתחיל? אופי, לכל מיני עוד כאלה שהם לא באמת יום איזו תוצאה כלשהי.
מה אתה עושה כשהיא מהירה לך? אתה מתעצבן ומנסה לעשות דווקא? סליחה?
או פחות מתייחס.
אתה אדיש לביקורת.
מאוד.
יפה. זאת אומרת, עכשיו אני מנתח את זה איתך, כביכול היא לא שומעת. אם אתה אדיש לביקורת, זאת אומרת שלביקורת שלה אין כבר שום משמעות. כי לביקורת שנאמרת, היא נאמרת בכדי לחולל שינוי אצל האחר. אם האחר כבר לא מוכן להתייחס לביקורת הזאת, כי... כבר נמאס לו, כי זה נאמר לו בצורה נכונה, אז למה היא צריכה לבקר? למה היא צריכה לבזבז מילים? ואלו הם דברים שאתה צריך פעם אחת לנתח איתה בצורה לוגית ולהסביר לה. אני לא מבין מה את רוצה, ולכן כשאת מבקרת אותי אין לזה שום תועלת, כי אני לא שומע את זה כבר. ואני לא שומע כי אני לא מבין. אני נוסע על פי החוק, אני נוסע לפי תנאי הדרך, אז תיסע לאט, תיסע מהר, תיסע מהר, תיסע לאט, תראי, אני לא יכול כל פעם שתגידי לי, אתה נוסע מהר, אז אני יעט, ואז יהיה לאט מדי, ותגידי לי, אתה נוסע לאט, אז תיסע, זה לא עובד ככה. היא צריכה גם להבין, והיא תבין את זה, שאם היא רוצה תועלת מתוך הדברים, היא צריכה להבין מאיזה מקום היא אומרת את זה. עכשיו, אם היא למשל אומרת את זה כי היא חרדה, היא פוחדת מהנהיגה שלך. ויש תופעה כזאת מאוד גדולה שאדם שיושב ליד ההגה, אין לו את החשיבה של הנהג, הוא לא מבין מה הנהג עושה, ההגה לא בידיים שלו, השליטה לא נמצאת אצלו. ואז הרבה פעמים קורה מצב שהוא פשוט חרד. אז אם הביקורת שלה זה ביטוי לחרדה שלה, אז צריך לעשות, לטפל בחרדה ולא בביקורת. אבל אם למשל היית אומר לי שכשאתה הולך לקניות, כל פעם שאתה חוזר, יש שאלה מעצבן כזה, שאלה מעצבנת משהו בסגנון, מה, לא היה עגבניות יותר טובות? ואז באה התשובה הכועסת, כן, היו עגבניות יותר טובות, והחלטתי בדווקא להביא לך את העגבניות הרקובות. כאילו, מה את מבינה? ישנם אנשים שגדלו בבית, שכל הזמן מבקרים, וכל הזמן מבקרים בביקורת פוסלת, בביקורת הורסת, בביקורת שלא מעודדת לשינוי פעולה, בביקורת שמסתכלת רק על הרע ולא על הטוב. הרי אם אשתך הייתה אומרת לך, תשמע, כל הכבוד, וואו, איזה אגסים, איזה מלון, כל הכבוד על המלפפונים שקנית. תגיד לי, העגבניות היו יותר יקרות, רק לא הבאת כי הן היו יקרות, היית מקבל את זה בצורה שונה. אז יש אנשים שגדלו בבית שהביקורת... אז יש אנשים שגדלו בבית שכך הם ביקרו אותם, והם הופכים להיות מבקרים הרסניים. צריך ללמד אותם בדרך של... קודם כל להסביר להם את הדבר הבסיסי שאני הסברתי בתחילת התוכנית. מהי ביקורת? למה בן אדם בכלל עומד ומבקר? מה הוא רוצה להשיג בביקורת? ולאחר מכן הוא חייב לבדוק את עצמו. האם הביקורת שאני אומר אכן מביאה את התועלת הרצויה שלשמה אני מדבר או לא? אם זה לא מביא את התועלת, אני צריך לחזור חזרה למעבדה ולשאול את עצמי, אז איפה הכשל? למה אני מנסה לגרום לבעלי ללכת לקניות ולהביא עגבניות טובות או פירות טובים או ירקות טובים, וזה לא קורה. למה הוא לא, או אולי החנות שהוא קונה, האיכות של הירודה, אולי דווקא בגלל שאני, בן כה אומר, בן כה יהיה לירות, אז מה זה חשוב מה אני אקח? אני לא אבחר עכשיו, כי אני אעמוד פה לבחור את הפירות והירקות הטובים, ובסוף בן כה וכה יהיו לירות, אז למה לי להתאמץ? צריך לצאת איתה לקפה, ולדון בדבר בנחת, ובלי להאשים אותה. כי אני יכול להבטיח שאם היא מבקרת בצורה כזאת, היא גדלה בבית שביקר אותה, וזה סגנון הדיבור שלה. אם רוצים לחתוך את השרשרת הזאת...
אוהבים בדברים של הצלחה.
סליחה?
אם זה בדברים של הצלחה.
תן לי...
אם אני מצליח להגיע לזה פסגה מסוימת. איזה שיעור, איזה התקדמות בחיים, איזה דברים מסוימים. לא, זה לא שם מה שאתה עושה, זה לא מתאים, זה לא מספיק, זה לא...
זה בדיוק מה שאני אומר. היא גדלה כנראה באווירה, באטמוספירה, שעל כל דבר היה מה להגיד. עכשיו תראה, אם היא כזאת שלילית בתגובות שלה, ושוב אני לא מאשים, כי היא גדלה כנראה באטמוספירה כזאת, באווירה כזאת, צריך ללמד אותה. הלימוד של הדברים מתחיל קודם כל בהבנה שאני צריכה לשנות, כי הפעולות שלי לא מעודדות לא את בן הזוג שלי ולא את הילדים שלי להתקדם, אלא להפך. דבר שני, אני הורסת בידיי עוד דור שגם הוא יבקר את בני הזוג שלו ואת הילדים שלו. אז קודם כל זה צריך לבוא מתוך הבנה, ואז צריך ללמד את הבן אדם איך עושים את זה. יש מושג שנקרא רפריימינג. זה תרגיל שהוא מאוד 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 פשוט, אתה יכול לעשות אותו בתנאי בית גם. לוקחים טבלה, בסך הכל עם שתי עמודות. בעמודה A, או בעמודה א', בעמודה הראשונה, כותבים את המשפטים השגורים על פיה. בעמודה ב', כותבים את אותו מסר, אבל במשפט אחר. כאילו ממסגרים את המשפט מחדש. אני יכול לתת למשל דוגמה. בוא נאמר ששוב, אתה חוזר מקנייה, ו... המשפט בעמודה A, שהוא המשפט השלילי והשגור על לשונה, מה קרה? לא יכלת לבחור עגבניות יותר טובות? עכשיו, בואו נתעלם רגע מהמילים ונבדוק מה המסר שהיא רצתה להעביר פה. היא בסך הכל רצתה לעשות סלט ירקות, ולצורך כך יצחה עגבניות קשות יותר, ובתכלס היא קיבלה עגבניות שהן יותר מתאימות לשקשוקה, ולא כל כך לעגבניות של סלט. עכשיו, היא יכולה, וצריך ללמד אותה, לאמן אותה, למסגר את המשפט הזה מחדש. במקום לשאול, מה, לא יכלת להביא עגבניות יותר קשות? לשאול, תגיד לי, העגבניות היו רק עגבניות מסוג אחד? כי מלפפונים ראיתי שהבאת טובים מאוד. עגבניות היו רק מסוג אחד, כנראה אולי בגלל החום העגבניות ככה. למעשה, היא אמרה לך את אותו דבר, אבל... היא אמרה את זה במשפט שלא דוחה אותך. במשפט שהיה בו מחמאה על המלפפונים הטובים שהבאת, והציע שאלה ופתרון למה העגבניות הן לא כאלה. זה נותן לך גירוי לשמוע, בפעם הבאה שאתה תלך, אתה תרצה לחפש עגבניות יותר טובות, כי תרצה לשמוע מחמאה על העגבניות כמו ששמעת על המאפונים. וזה דבר שצריך ללמד אותה. לא יעזור לחוס עליה, לא יעזור להתעלם מהביקורת שלה, כי היא פשוט לא יודעת. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משפט לסיום. המפסידה הגדולה מכל הסיפור, זאת רק היא. כי אם למילה שלה, אם המילה שלה כבר לא שווה בבית, אז היא באמת הפסידה את המערכה. ואת הדברים האלה כדאי להסביר לה. טוב, תודה לך שעלית לשידור. אנחנו נמשיך למאזין הבא, כי הזמן שלנו רץ, וככה התוכניות באמת מתקצרות והולכות, אז בוא נאמר לילה טוב למאזין הבא.
הלו.
כן, יש לנו מאזין על הקו, כן.
לילה טוב.
לילה מצוין.
רציתי לשאול בקשר לנכדה שלי, בת 16 וחצי, וחברה מדרדרת אותה, וכמה שמדברים איתה, זה לא עובר שום דבר.
בוא תסביר לי מה זאת אומרת חברה מדרדרת אותה, ובוא תסביר לי מה זה...
כן, ש... כי איפה אותה גם מהבתי ספר וגם זה, והיא כאילו רוצה שתלך, ואנחנו חרדים, אז בבית לא נותנים לה לצד, אבל כל יום יש מריבות בבית, ומעצבנת את אמא שלה ואת אבא שלה.
את האמא של האמא או האמא של האבא?
לא, אני האמא של האמא. אני ישבתי איתה, דיברתי איתה ביום חמישי, אמרתי אף אחד לא יעזור לך, רגע הורים, אבל זה לא כלום.
יש שם עוד אחים ואחיות בבית הזה?
יש שם עוד שתי אחיות בבית, כן.
והן יותר גדולות או יותר צעירות?
יותר צעירות, אחד בת 16 ואחד בת 13.
תראי, קודם כל המצב הוא באמת טוב שהתקשרת, כי את יודעת שכשבת בחורה בבית, בוא נאמר, מתנהגת בצורה שהיא בעייתית, היא ככה מראה...
היא לא בחורה, היה לפני האח... הוא נפטר בגיל
2 ו-10 חודשים. וואו.
כן.
עצוב
כן,
מאוד.
עצוב, וגם עכשיו היא רוצה עוד ילדים ומתים לה בבטן.
השם ירחם, השם ירחם, ישלח לה רפואה שלמה. בכל מקרה, אני אומר שכשהבת הגדולה בבית כרגע היא לא הבכורה, כן. כי האח הבכור שלה כן. נפטר, אבל הבת הגדולה בבית כן. צריכה להראות דוגמה טובה. עכשיו תראי, צריך... לבדוק עם מערכת החינוך. אין דבר כזה שמערכת חינוך זורקת...
לא, היא במערכת חינוך טובה, אני לא רוצה להביא את השם.
לא, לא, אל תביא. כן, אבל את אומרת שזרקו אותה ממערכת החינוך, נכון?
לא את הנכדה שלי.
אז את מי? את החברה?
את הנכדה שלי, את החברה.
הבנתי.
היא לא בתנועה.
הבנתי, אז תראי.
לא, החברה, הנכדה שלי לא, ברוך השם.
אז תראי, מה שצריך לעשות...
לא, זה שם הדרכלות.
אהה. אז תראי, מה שצריך לעשות עם הנכדה שלך, זה צריך כן. לשתף את המחנכת, ככה מאחורי הגב, זה לא צריך להיות שהבת ידע.
הם השתתפו, גם המורות וגם המנהלת.
והם ניסו להסביר
אבל,
לילדה.
היא מתקשרת אליה ונפגשת איתה בלי שהם ידעו.
כן, אבל תראי, אנחנו...
והיא הולכת
אנחנו,
לה...
תראי, את יודעת, חברות וחברה, זה לא דבר שאתה יכול לחסום בכוח. זה צריך לבוא בדרך של השכל. זה אומר שצריך למצוא את הבן אדם שיכול הכי הרבה להשפיע על הנכדה שלך, שיתנו לה הסבר מאוד הגיוני וברור למה לא כדאי לה, למה זה לא טוב לה להיות בקשר עם הילדה. כי אם אתם רק תצעקו עליה ותגידו לה, אסור לך להיות בקשר עם הילדה הזאת, אתם לא תרוויחו לא, שום היא... דבר.
כן, לא, היא עושה דברים שלא צריך. כן, הנה אלך קנתה לה קו טלפון, היה לה טלפון, הבת שלי קשר אפילו. וזה, ועכשיו היא איתה בקשר, היא הולכת, היא עכשיו עובדת, אז כשהיא הולכת לשיעורים של הרב יגאל כהן, אז היא גם נפגשת איתה שמה. והן מרובות ילדים, אמרתי כן, לה, אני... דיברו עם אמא שלה.
אני מסביר לך, תראי.
עם אמא שלה בחורה.
אני מנסה להסביר לך ש... הניסיון מלמד שלא ניתן בשום אופן לחסום בחורה מלשחק עם בחורה אחרת, או לדבר איתה, או להיות איתה. זה לא, אי אפשר, זה לא הולך בכוח. כי אנחנו לא יכולים לקחת בחורה בת 16 וחצי ולסגור אותה 24 שעות, ולדעת איפה היא נמצאת ומה היא עושה. זה לא יכול להיות, זה לא קורה. בפועל, בעולם, זה לא קורה. ולכן, מה שצריך זה כן להסביר לילדה בדרכי נועם, ומהבן אדם שהיא הכי מקבלת ממנו, צריך להסביר לה למה זה לא נכון לה, למה זה מקלקל לה, שהיא מתחברת עם אותה חברה. ואפשר
לה... אומרת, אני אוהבת אותה, יש לה חברות כל כך טובות, גם הן מדברות איתה, זה לא יעזור.
אז צריך למצוא חברות אחרות, כי את החיסרון הזה צריך למלא באיזושהי דרך, וחברה זה דבר שהוא חשוב.
יש לה חברות, הן מתקשרות, היא לא רוצה לענות להן. בבית ספר היא לא מתחברת, היא רוצה רק אותה, והיא הולכת לדוכנים של פלאפל פה, ואנחנו לא מסכימים בזה.
כן.
הבחורה הם מרובת ילדים, אין השגחה עליה.
אני מבין את כל זה. אני מבין את כל זה, ובכל זאת אני עומד על שלי, כי הניסיון מראה שלא ניתן בכוח להפריד חברויות. זה לא עובד.
לא בכוח.
זה צריך רק לבוא דרך אחת, דרך השכל.
דרך שיחות, דרך...
בדיוק. עכשיו תראי, אם יש לה איזשהו רב, את הזכרת שהיא הולכת לאיזשהו רב, נכון? לרב כהן?
כן, היא הולכת לשיעורים של הרב יגאל כהן, לרב זה.
אז יכול להיות שאפשר לבקש מהרב יגאל כהן לנסות לדבר עם הילדה ולהסביר לה, תראי, את ברמה רוחנית גבוהה, ויש לך ברוך השם סמינר, ואת נמצאת במקום הרבה הרבה יותר...
איך אפשר לדבר עם הרב יגאל כהן?
באחד ההרצאות שלו, אני מאמין שאפשר אחרי ההרצאה לגשת אליו ולשאול אותו.
אני אגיד לבת שלי.
אם הילדה מקבלת ממנו, מהרב יגאל כהן, אז
כן,
כדאי...
כן, היא הולכת,
אז כדאי להשתמש בהרב יגאל כהן בעניין הזה, כדי שהוא יוכל לעזור לכם. בסדר?
בסדר, תודה רבה, לילה
בבקשה,
טוב.
בבקשה, בבקשה, תודה, תודה. מאזינים שמבקשים לעלות לשידור, 039-039-039, אם אתם... התמודדתם כמו המאזין הקודם עם אנשים ש... או שאתם אנשים מאוד מבקרים ואתם מסבים סבל לסביבה והסביבה ככה לא סובלת אתכם, או שאתם חווים את ההפך, אתם חווים ביקורת, אז אנא, אתם יכולים לשתף אותנו בדברים שלכם. ובינתיים אני רוצה לדבר על מה הצעתי לאותו אברך. אנחנו פתחנו את התוכנית למי שהצטרף עכשיו עם אברך שהוא אב להרבה בנות, והוא אדם שכל הזמן מבקר את האחרים. הוא כל הזמן מבקר את בנותיו, הוא מבקר כל עבודה שלהם, כל מבחן שלהם, כל אוכל שהם עושות, כל ניקיון שהם מנקות, כלים, ספונג'ה, כל דבר ביקורת. אין מאכל אחד של שבת שלא עובר את שבט הביקורת שלו. כל דבר יהיה או מלוח מדי, או מתוק מדי, או חמוץ מדי, או פחות מדור, או תפל. כל הזמן יהיו לו הערות. והבנות שלו ממש לא סובלות אותו, וזה הגיע גם למצב שהחתן הראשון שלו בוחר שלא לבוא אליו הביתה, כי אי אפשר לסבול את כל ההערות והביקורת. זה ממש אווירה נוראית, וחתן שבא עם בית סביר ונורמלי, הוא לא יכול לסבול את זה. בכל מקרה, מה שאני הצעתי לו זה דבר כזה. אני הבנתי שלא האשמתי אותו כמובן, רק שיקפתי לו איך זה נראה. אני פשוט עשיתי לו במשך כרבע שעה מה שהוא עושה לבנותיו. אני הערתי לו על צורת הישיבה שלו. הבהרתי לו שהוא ברך בשקט ולא אוכלתי לענות אמן. הבהרתי לו שהוא שתה בצורה לא מנומסת, ושהוא בכלל מדבר מאוד מבולבל, ופשוט שיקפתי לו איך זה להיות נתון כל פעולה שאתה עושה תחת ביקורת. הוא לקח את זה מאוד ברצינות, והוא מאוד מאוד לקח ללב ונפגע, שהוא שמע שהחתן שלו לא רוצה לבוא אליו יותר, והוא מאוד לקח ללב שהבנות שלו ממש ככה, כשהוא בבית אז הן בחוץ, וכשהוא בחוץ הן בבית, הסברתי לו מה הוא גורם להם לחוסר מוטיבציה, לחוסר רצון לעשות, כי הכל לא טוב, אז בין כל אני אקבל הערה, אז מה פתאום שאני אעשה משהו בכלל? ואני הצעתי לו, ממקום באמת אוהב שמבין שהוא לא אשם, אבל הסברתי לו במקום מאוד אוהב, מה קורה לו. ואני ביקשתי ממנו, אני חושב שכבר סיפרתי את הסיפור הזה בשידור בעבר, בהזדמנות אחרת, אני ביקשתי ממנו שכל דבר שהוא רואה, זה יכול להיות מאוכל שהוכן, ניקיון של כלים, עריכת השולחן, סידור הנרות, חבור בכולל, חזן שהתחזן בבית הכנסת, משהו שקנו לבית, כל דבר. אמרתי לו, תראה, אתה מנהל פנקס ואתה בא אליי אחת לשבוע. אתה כותב, קודם כל, שלושה דברים טובים חיוביים, למשל, הסלט היה נראה חתוך מאוד מדויק, כל החתיכות באותו גודל, הסלט היה מטובלן כמו שצריך, ובוא נאמר, היו בו הירקות הנדרשים, ולאחר מכן, אתה כותב 20 דברים שליליים שהיו בסלט. וכך על כל דבר, שמעת חבורה בכולל, אז אתה קודם כל כותב שלושה דברים טובים, הייתה בוא נאמר השתתפות גדולה, הדברים היו מאוד בהירים, והחבורה נבנתה בצורה שהיה קל להבין אותם. אחרי זה תמצא, תכתוב 20 דברים שליליים. כך בכל דבר, אתה קנית את פיילוט, אז תכתוב לך שלושה דברים חיוביים, העת נראה אסתטי ויפה, הדיו שלו נשמר לאורך זמן, והכתב שלו מאוד דק וחביב. אחרי זה תכתוב שהוא נמרח, ושהוא יכול להישפך בכיס, תכתוב 20 דברים שליליים. אמרתי, אני רוצה כל שבוע שתביא לי רשימה, על כל הדברים ששפטת באותו שבוע, אבל לפי הסדר הבא, שלושה דברים חיוביים, 20 דברים שליליים. הוא חזר אליי אחרי שבוע, והוא אומר לי, תשמע, זה פרויקט קשה מאוד, כי את שלושת הדברים החיוביים אני צריך לחפש במשך שעות, ואת ה-20 דברים השליליים באים לי ברגע. אז אני לא יודע מה לעשות. עכשיו, התנאי שלי היה איתו שהוא כותב קודם את שלושת הדברים החיוביים, ורק לאחר מכן את הדברים השליליים. זאת אומרת שהוא לא יכול לעשות את הרשימה של ה-20 שליליים ואז לחפש שלוש דברים חיוביים ולכתוב אותם. הוא חייב קודם לכתוב שלושה דברים חיוביים ואז את ה-20 שליליים. הוא אומר לי שזה ממש קשה לו. אז אנחנו ירדנו מהעניין ואמרנו שהוא צריך לכתוב רק דבר אחד. וכך הבן אדם במשך תקופה מאוד ארוכה התרגל לכתוב ולראות גם טוב. לא רק טוב, הטוב היה במיעוט. אבל כבר התחיל להיות שם טוב. אני יכול להגיד לכם, אז אני מכירים שהיום הוא אדם אחר, וברוך השם הצלחנו לעשות איתו עבודה מאוד 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 יסודית על הבעיה שהייתה לו, שהוא לא הבין מדוע הביקורת שלו הרסנית ומדוע הילדים מתחרקים ושונאים אותו. לילה טוב למאזין האחרון של התוכנית.
שלום.
שלום מאזינה.
כן, רציתי לדעת, אני במקרה כאילו נכנסתי לשידור, אני מקווה שהשאלה שלי מתאימה.
בוא נראה.
רציתי לדעת, אני בעניין תקשורת אנושית, לא משנה עם הבעל, עם החברות, עם החברה, עם אמא, אבא. אני טיפוס מאוד, יש לי רגישות לזולת, ככה נראה לי. כאילו, כשאנשים מספרים לי משהו, אז אני כאילו מאוד משתתפת איתם. על הדקויות, אני יכולה להגיד שכאילו חברות היו ממש הופכות להתעלם או זה, והייתי מקשיבה. מה שלא הייתי מרגישה בנוח לעשות עם אנשים אחרים, כי אנשים לא באמת מקשיבים, הם יותר חשוב להם מה, כאילו רוב האנשים יותר עסוקים לעצמם, אשר להקשיב לצרות של השנים, ולי כן יש את זה. השאלה לפעמים, אני אומרת, זה לא נראה שאנשים כאילו מעריכים את זה, או כאילו רוצפים אחרי הדבר הזה, או כאילו מה, אנשים מפחדים מישהו שמקשיב למה שהם שופכים, מעדיפים להתעלם. שאלה מה הדרך הנכונה, להקשיב, כן, להביע רגישות, או פשוט להתעלם, כמו שכולם עושים, וכאילו ככה אנשים יאהבו, יתחברו.
אני רוצה לדייק ולראות אם אני הבנתי נכון את השאלה. קודם כל, העמדת נתון שאומר שאת יש לך את היכולת להבין את הרגש של האחר עד לדקויות מאוד גדולות.
אפילו לחפות לפעמים, בן אדם במריבה, לפעמים הייתי פשוט מחפה על חברות, הם היו פשוט נצלות ממבוכה מזה, אנשים לא מעריכים את זה.
רגע, רק שנייה, רגע. מצד שני, את אומרת שאת לא מוצאת חברה שאת יכולה לדבר איתה באותה רמה שהיא תבין אותך, כי את חושבת שאנשים מעדיפים...
אבל זה לא מפריע לי, אתה מפריע לי עם הנקודה שאני הולכת בה היא נכונה. האם באמת הדרך הנכונה היא באמת... כי אני לא רואה שאנשים מעריכים את זה, שאתה מקשיב להם, שאתה מבין אותם, שהם כאילו, הם יעברו על פניך בפעם הבאה. כאילו, השאלה אם אנשים מפחדים ממישהו שמקשיב ללב שלהם...
ברור שכן.
כאילו מעדיפים שתהיה יותר קיר מולם...
כן, לא, רגע, בוא, תראי.
להמשיך בדרך הזאת של כאילו כן...
תראי, בוא, קודם כל, בוא נאמר ככה.
לתקר עם אדם רגשית, כאילו להקשיב לו, לדעת לפעמים לסגור את האוזניים, ולא להקשיב ולהמשיך הלאה, לא באמת לחוב את הכאב שלו, מתי כאילו כן צריך לעשות את זה.
בוא אני אגיד לך, תראי, אני חושב שאני מבין היטב את הסיטואציה, ואני אענה לך, תגיד לי אם אני על המקום הנכון. קודם כל, זה שאת התברכת ברגישות גבוהה ויכולת אכלה של אנשים, תעשים זה משהו במקצוע שלך שהוא קשור באנשים, כי אין להרבה אנשים את הרגישויות ואת הסנסורים המתאימים בשביל להקשיב, להיות קשובים לאנשים. דבר שני, יכול להיות שבלי משים את איכשהו גורמת ומנחיכה ומדגישה וממרקרת לאנשים את המסכנות שלהם, ואני אסביר. ישנו איזשהו כלל בשיווק שאומר שכשנכנס אדם לחנות, אז ניגשת המוכרת, בוא תעשי לעצמך ככה דמיון בראש, את נכנסת לחנות בגדים, והמוכרת שואלת אותך את השאלה הבאה, גברתי, איך אני יכולה לעזור לך? אז במוח, את עונה לתשובה, גם אם את לא אמרת את זה, אני לא צריכה עזרה, אני לא מסכנה.
כן.
כי המילה עזרה נתפסת כמשהו שנותנים למישהו שהוא חסר יכולות. המילה לא נכונה, אוקיי? ולכן מלמדים אנשים במחירות, אתה לא פונה לבן אדם שואל איך אתה יכול לעזור לו, כי לעזור אני לא מסכן, אני לא צריך עזרה. יכול להיות שאת בשיח שלך מאוד מבין את האחר, את מנחיכה לו...
אנשים כאילו מתבוססים בבוט שלהם.
בדיוק, את מדגישה להם את המסכנות, ובן אדם לא אוהב להיות מסכן, גם אם זה בא... על ידי כך. אז לכן
פוט. מספרים לך. צריך כאילו להגיד, ולהמשיך פשוט.
תראי, זה צריך להיעשות במינון שלא הופך את הבן אדם למסכן, ומצד שני מכיל אותו. וצריך לעשות את זה במינון מאוד 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 עדין. פה את יורדת לנקודה הכי דקה של היכולת לנהל שיח עם אנשים.
כאילו לא לנסות לעזור להם. הם רוצים רק לספר.
הם רוצים, כן, בדיוק, כן, כי אם אחת מספרת לך משהו, לא, זה לא, יואו, איזה מסכנה שאת, וואי.
כאילו, נגיד, באמת אני חושבת שזה נכון, באמת היה לי יצא, כאילו משהו שיכול לעזור, אבל היא לא רוצה לשמוע, כי היא אומרת שהיא ניסתה את כל הדברים, אבל היה לי משהו שאני יודעת שהיא לא ניסתה. חייב פשוט עדיף לא להציע, בסדר, שתסבול, העיקר שהיא לא תרגיל מסכנה, כאילו.
כן, כן. אם בן אדם מזמין אותך להיכנס לביתו ולהציע לך הצעות, אז זה מה שאתה צריך לעשות. אבל אם לא, אז את יודעת לשמוע ולעורר באמת סימפתיה, אבל לא מעבר לזה. בסדר? בהצלחה. מאזינים יקרים, אנחנו סיימנו את תוכניתנו הזאת בנושא של ביקורת תם ולא נשלם, כי תמיד יש עוד הרבה מה לדבר. תודה לשלומי פולק, לזאב סגל ולכל העושים במלאכת המלאכה. במלאכת השידור, סליחה. מאזינים יקרים, שיהיה לכולנו ליל מנוחה, בשבוע הבא זה 17 בתמוז ביום ראשון, ובמוצאי 17 בתמוז לא אשדר פה, ניפגש בעזרת השם בשבוע שלאחר מכן. לכולכם ליל מנוחה.
כל חי תמיד איתי, כל